Shall we begin?
אז שלום לכולם בפרק נוסף של פודקאסט לייב צ'רלי. נמצאת איתנו היום בקי מאוז, שהיא אישה עצומה, אחת כזאת שכל חייה בעצם מורכבים ליפול ולקום, ויחד עם זאת כל העוצמה שלה בעצם נגזרת מהמקום הזה, שככה החיים נראים בשרשרת של התמודדויות. בקי בשנים האחרונות שקלה את הבן שלה, סיפור מאוד טרגי, והיא כאן היום כדי לספר לנו באמת מה היא עושה, איך היא עושה, איך היא מתמודדת, באמת סיפור שהוא לא פשוט. היא גרה כאן, גרה באזור הצפון, באזור הקריות. ובקי, אני ברשותך אני ארצה לשמוע את הסיפור הלא פשוט שלך, שאותו את סוחבת למעשה כבר שנים, ומה בעצם מוביל אותך להיות כזאת אישה עוצמתית שמביאה אנשים לחיות עם, אחרי שכמובן פגשו אותך, לחיות עם ערך הרבה הרבה יותר גבוה. אז בבקשה.
אמרתי שהחיים שלי מתחלקים לשניים. עד גיל 40 עסקתי בתחום משאבי אנוש, ובגיל 40 הלכתי ולמדתי אימון. אני חושבת שאם אני אסכם רגע 8 שנים של אימון, מעל 6,000 שעות אימון, שזה המון, גם תהליכים אישיים, גם קבוצתיים, גם עסקיים, אבל הסיפור האישי, לפעמים אני אומרת, אני לא רוצה שהאובדן יגדיר אותי, אבל מצד שני זה כל כך שינה אותי, וזה כל כך חלק ממי שאני היום, ומהמשמעות שאני יוצקת לתוך החיים של היום, זה אפשר שלא לספר אותו. יש לי ילדה בת 28, שהיא אימא לשתי בנות, יש לי ילדה בת 17 בכיתה י"ב, אלינור ומאי, ויש לי גם בן שישאר לנצח בן 11 וחצי, קוראים לו רוי, רי שווה ויוד, ולפני שנתיים, בקיץ 2018, התחילה תוכנית שנקראת נינג'ה ישראל. אנחנו גרנו בקריית ים על קו החוף, בבניין מאוד גבוה, ואת כל הצילומים של נינג'ה ישראל אנחנו ראינו מהחלון, כי זה צולם בנמל חיפה. במשך 3 חודשים אנחנו יושבים בחלון, במרפסת, סליחה, יושבים במרפסת, וכל הזמן הוא אומר לי, מעניין מה זה, מעניין מה זה. ביולי 2018 התוכנית הזאת עלתה לשידור, והיא בעצם הביאה טרנד חדש לילדים, לבנים. הטרנד הזה, גם אם הוא היה ידוע לפני כן, אבל הוא לא היה כל כך מועצם, נקרא פרקור. ההסבר הפשוט של פרקור זה להגיע מנקודה אחת לנקודה שנייה במהירות האפשרית. רק מה שלא סיפרו לילדים, שהמהירות האפשרית זה גם לקפוץ מגגות, ממרפסות, ולסכן חיים. בנובמבר 2018, רוי חזר הביתה מבית ספר, אני הייתי בעבודה, עלה הביתה, הניח את התיק בחדר, רצה לאכול ארוחת צהריים כנראה, הבת האמצעית של אמא איחרה ברבע שעה הביתה, היא התקשרה אליו ואמרה לו שהיא מאחרת, הוא חייג אליי ב-10:50 בצהריים, פעמיים לא עניתי לו כי הייתי באמצע פגישה, ואחרי 7 דקות, 8 דקות, כבר רוי לא היה בין החיים. הוא עלה הביתה, עלו אליו 3 חברים, ילד ועוד 2 בנות, ומסתבר שבמשך חודשיים הם משחקים פרקור בכל מקום אפשרי בקריה. אם זה בפארק, יש פארק חדש שנקרא פארק טראמפ בקריית ים. אם זה בבניין עצמו, אם זה בלובי, אם זה במקלטים ציבוריים, אתם מכירים את המקלטים האלה שהם מאונחים כאלה בשטח. ומה שהם עשו, הם ניסו לעבור מחדר הממד למרפסת, שמאוד מאוד צמודים, המעקה של המרפסת והחלון של הממד, הרווח ביניהם זה 30 סנטימטר, שזה כלום. הוא והחבר עברו כבר כמה פעמים, זה לא היה הפעם הראשונה, זו לא הייתה הפעם הראשונה, ובאותו יום הוא עבר פעמיים, בפעם הראשונה הם הצליחו שניהם, הם די ניסו להרשים את הבנות שישבו בסלון, הם אמרו להם בואו תראו משהו מגניב, איך אנחנו נכנסים מהחדר ויוצאים לכם מהמרפסת. בפעם השנייה שהוא ניסה הוא מעד ונפל. אנחנו גרנו בקומה 12, הוא נפל לתוך החניון העליון של הבניין, זאת אומרת אם אנחנו סופרים אז זה 10 קומות, אבל עדיין זה גובה רב. הילדים די נלחיצו, חבר שקפץ איתו מיד הזמין אמבולנס, הם כולם רצו עליו למטה, חיכו למטה עוד חברים, הגיע מדע, החיו אותו, הוא לא נהרג במקום, הוא איבד את ההכרה, הוא נפל נפילת נע, שזה אומר שנופלים ישר עם הרגליים, וכל העצמות בעצם עלו פנימה. רוי לא נפגע בראש, הוא גם לא נפגע בשום מקום אחר מחיצונית, זאת אומרת שאני נפרדתי ממנו הוא היה שלם לגמרי, לא הייתה שריטה על הפנים, לא נשברה אפילו שן, כל הפגיעה הייתה פנימית, ובסופו של דבר אחרי 4 שעות של מאבקים בבית חולים שהרופאים באמת עשו את הכל, היה רגע אחד מסוים שהרופא יצא ובא ואמר לנו שהוא הצליח לייצב אותו, אבל בסופו של דבר הוא נפטר מדימום, לא הצליחו לעצור את הדימום. אני זוכרת שהתקשרו אליי, השיחות מרוי, אני לא עניתי כי הייתי באמצע פגישה עסקית שהייתה מאוד חשובה, בדיעבד היום אני חושבת שאם יש משהו שאני אצטער עליו כל חיי, זה למה לא עניתי לו, הוא התקשר פעמיים. אבל השיחה אחריו, שבאתי באמת, אמרתי, עצרתי בשיחה ואמרתי, חכו רגע, אני רוצה רגע לחזור לבן שלי, אבל בזמן שאני מחייגת לבן שלי, נכנסה שיחה שאני לא מכירה, וזאת הייתה אחת האמהות של אחת הבנות שהיו בבית אצלנו, והיא אומרת לי, איפה את נמצאת? אמרתי לה, אני בחיפה, מה קרה? אז היא אמרה לי, את חייבת לחזור הביתה. אמרתי, אני לא יכולה, אני בחיפה, תגידי לי מה קרה, הכל בסדר? אז היא אמרת לי, אני לא יכולה להגיד לך את זה בטלפון. אמרתי, אין לך ברירה, מה קרה? אז היא אמרה לי, רוי והבת שלה בבית, ומשהו קרה. עכשיו, אם הילד מתבגר בכיתה ו', שתכף הולך לכיתה, עולה לכיתה ז', מאוד מקובל, כל הבנות היו מאוהבות בו, ועלה לי בראש, זה משהו קרה ביניהם, חס וחלילה, אולי הוא נגע בה, או, אני לא יודעת, כאילו, משהו שכל אימא חושבת עליו. וכבר עלה לי בראש, המחשבה המהירה, אוקיי, אל תדאגי, אני אטפל בזה, אני אחזור הביתה, הכל בסדר, רק תגידי לי שהילדה בסדר. שרון בשניות היא אומרת לי, רוי נפל מהמרפסת. עכשיו אני בעבודה, ואני מקבלת את זה בשיחת טלפון, ועמדתי ליד החלון, כי התרחקתי טיפה מהשיחה עם כל האנשים שישבו איתי, אני איבדתי את שיווי המשקל, הייתי בטוחה שאני נופלת מהחלון. אני זוכרת שהתחלתי לצעוק, ורצתי אחוזת אמוק לאוטו, לקחתי את כל הדברים, כולם רטפו אחריי, ומישהו חטף לי את הטלפון, מישהו אחר לקח לי את המפתחות, את לא הולכת, במשך שעתיים ככה החזיקו, שעה, החזיקו אותי, הגיעו לשם כוחות המשטרה, הגיעו לשם כיבוי והצלה, הגיע מדע, כולם ניסו לטפל בי ולא לאפשר לי לנסוע עם האוטו. בן זוג שלי לשעבר הגיע אז, והוא אסף אותי. הגענו לבית החולים. תוך פחות מחצי שעה, כל המשפחה, זה, את יודע, זה רץ בשדה קוצים, כמו אש בשדה קוצים. זה היה קטע שכאילו, כולם ידעו על זה. בשניות, כולם ידעו על זה. היינו, אני חושבת שהיו שם איזה 70 איש, המון אנשים הגיעו לשם, אם זה משפחה וחברים, וכולם רצו לדעת שהכל בסדר. אבל לא היה בסדר. היה רגע שאני ירדתי לעשן, וכולם כבר ידעו שרוי נפטר, ואני הייתי אחרונה לדעת. עליתי במדרגות, אני לא אשכח את העלייה במדרגות, יש ברמב"ם הכניסה הראשית, ויש מדרגות שעולים לטיפול נמרץ, והוא היה שם. אני זוכרת שהעלייה למדרגות הייתה כאילו אני עולה איזה 20 קומות, משהו מטורף. אני זוכרת שעליתי וזה לא נגמר המדרגות, ובקצה עומדת דודה שלי, היא מסתכלת עליי, אני רואה אותה בוכה, ואת שפת הגוף שלה, זה היה מחזה מאוד מאוד קשה. אני לא אשכח את הרגע שהרופא בא ואמר לי, בואי להיפרד ממנו, ונורא פחדתי להיכנס, שרון. מאוד פחדתי להיכנס, כי אמרתי, לי יש ילד יפה. ילד יפה עם נמשים, עיניים ירוקות, ואני לא רוצה לראות משהו אחר. ואז הוא אמר לי, אני מבטיח לך שאת לא תראי שום דבר חוץ מהילד היפה שלך, כי אין לו שום פגיעה. אני נכנסתי ואני רק כמו מלאך, הוא היה נראה ישן, שום דבר. לא כלום. שכבתי לידו, חיבקתי אותו ונשקתי אותו ודיברתי אליו. היו איתי הבן זוג שלי ובן דוד שלי והרופאים והעובדת הסוציאלית. ככה אני מדברת איתו ומורידה לו את השמיכה מהרגליים ומנשקת לו את הרגליים, ואני לא אשכח את הריח של הגרביים, וזה היה ויכוח התמידי. כשאתה מגיע הביתה, תוריד את הנעלי ספורט והגרביים, אחרת זה היום ונורא, הוא היה שחקן כדורגל. והיה עדיין את הריח של הגרביים, ואמרתי לו, ממי, לא אכפת לי שיש לך ריח של הגרביים, הכל בסדר. אפילו הג'ל בשיער עוד היה הריח שלו. ואז עשיתי מעשה שאני לא מצטערת עליו לרגע. אני, אחרי שאני ככה נפרדת, אמרתי לרופאה שהייתה מולי, אמרתי לה, אוקיי, זה רוי, בוקר טוב נתן, מה אנחנו תורמים? מה אפשר לתרום? אני רוצה להשאיר חלקים של רוי בחיים. והרופאה אומרת לי, אני לא יודעת אם את מבינה מה את אומרת. אמרתי לה, אני מבינה מאוד, אני חתומה על כרטיס אדי כבר 25 שנה. אבל הצוות לא פה, אמרתי לה, אין בעיה, אני לא ממהרת לאף מקום, אין לי כבר לאן ללכת. חיכינו 3 שעות עד שהצוות הגיע. ואנחנו תרמנו קריות, שתי ילדות, ילדה בת 14 וחצי וילדה בת שנה וחצי, שימים פגשתי את המשפחה, את הילדה, אני יודעת מי, דיברתי איתה, היא יודעת מי זה רוי, ואני בקשר עם המשפחה. להלוויה הגיעו מעל 1,000 איש שרון. במשך 7 ימים של השבעה הגיעו מעל 3,000 איש, חבילות על חבילות, אני אפילו לא זוכרת מי היה, אנשים שאני לא מכירה, אנשים שאני כן מכירה, אני זוכרת שהגיעו כל מיני חבילות מכל החבר'ה שלימדתי בקורסים, אז הגיעה חבילה ענקית מרכבת ישראל, הגיעה מחברת החשמל, והגיעו, באמת, כאילו זה היה פשוט מדהים, אז איך אני נעטפתי, ושם הבנתי כמה אני משפיעה אנשים. זה לא עוד מרצה וזה לא עוד מאמנת. וכשנגמרה השבעה, אני חזרתי לעבודה אחרי 20 יום מאז המקרה, ואני הבטחתי שמה שאני אעשה עכשיו, מעכשיו, זה קודם כל להציל ילדים, כי אני לא ידעתי בכלל שיש פרקור, לא הכרתי בכלל את הדברים האלה, לא ידעתי שלחטט בפלאפון יכול מאוד להיות שהיה עוזר. אני החלטתי שאני רוצה להשפיע על אנשים, אני רוצה להשפיע על הקהילה, ואני רוצה להציל ילדים וכמה שיותר.
בקי, תשומת אותי?
קודם כל אני מנציחה את רוע בכל רגע נתון. חוץ מזה שאין חולצות שלו, יש הכל. עשינו טורניר כדורגל, והמאמן כדורגל שלו של החוג קרא לבית ספר על שמו. זאת אומרת, כל הילדים שלומדים כדורגל, כולם יודעים שהבית ספר לכדורגל, האקדמיה לכדורגל זה על שם רוי, שהוא היה פעם שחקן. הם לומדים את הערכים דרך המקרה של רוי.
אז קודם כל, הסיפור, בקי, אני חייב לשתף, מאוד עצוב. אני בטוח שאימהות שומעות את המקרה שלך, המקרה מאוד מוכר, אגב, בקריות. המון אנשים מקבלים פתאום איזשהו פלשבק מלפני כשנתיים, מאוד עצוב, מאוד מצער, ומהסיפור הזה למעשה אני רוצה לשאול אותך מהפרספקטיבה שאת נמצאת היום, נמצאת בה היום נקודת זמן, אני רוצה שתתני לאנשים שחיים שגרה כלים אולי להסתכל על החיים קצת אחרת, להעריך את הילדים קצת אחרת, להעריך כל מיני דברים בצורה קצת שונה, לקום בבוקר ולהגיד אולי תודה על דברים שיש. אז בואי תדברי איתנו על כלים, השלושה כלים טובים יותר, לחיים טובים יותר, בקי.
תראה, אם יש משהו שאני יכולה להגיד איך אנשים יכולים להיכנס לפרופורציות ולאסוף את עצמם, אז אני יכולה להגיד לך שלושה דברים. קודם כל, לא צריך שיקרה משהו קיצוני כל כך, כדי שבן אדם יאסוף את עצמו, ויבוא ויגיד, אני חייב שינוי. בסדר? אתה בתחילת הלייב הזה אמרת שאנשים נופלים פעם, פעמיים, שלוש, ואז מפסיקים לנסות. לא צריך ליפול כל כך הרבה פעמים, כן צריך להסתכל על המחירים שאנחנו משלמים בחיים. אז אם יש דבר אחד שאני יכולה להגיד שאחרי המקרה של הבן שלי, שיניתי ככה את ה... קצת חיזקתי את זה וגם שיניתי קצת את הפאזה, זה לשאול שאלות, לא להניח הנחות. אני תמיד הייתי באה מנקודת מוצא שאני יודעת הכל, בסדר? גם מהניסיון שלי, גם מהידע שרכשתי, אבל אין מצב שאני יודעת הכל. ורוי הוכיח לי שאני הכרתי ילד אחד בבית וילד אחר בחוץ, ואין סיכון בין שני הדברים, ילד בבית מאוד מאוד מרצה, שפחד מג'וקים, ילד טוב, ובחוץ, עזבו שהוא היה שובה והכל, אבל בחוץ, ילד שלא פחד לקחת סיכונים, אז תמיד לשאול שאלות, בסדר? הטעות הכי גדולה של האדם הוא לקבוע דעה כעובדה, והמשפט הכי הכי מוכר זה ככה, אני זה מה יש, זה לא עובד ככה, אתה רוצה לעשות שינוי, לא טוב לך כרגע, עכשיו באיזה מושגים שלא טוב, כל אחד זה סובייקטיבי, יש כאלה שחיים עם לא טוב שנים ארוכות, לא מתעוררים על עצמם ועושים ככה, יש כאלה שבאמצע החיים לא טוב להם, רוצים לעשות שינוי והם עושים, עכשיו לעשות שינוי זה לא כזה פשוט, עובדה שהקורונה מלמדת אותנו, שזה שינה לנו את כל ההרגלים, אם זה ריחוק חברתי, כל מיני דברים, אני לא אכנס לזה עכשיו, ולאנשים קשה, דבר השני זה לקחת אחריות ולחיות בעשייה תמידית. זאת אומרת, לא לשבת ולהגיד, או, איך הייתי רוצה, וואי, איך בא. אני רוצה, אני אעשה. ואם אני לא יודע איך לעשות, אני אחפש את כל הדרכים איך לעשות. יש דבר אחד שאי אפשר לתקן, ואני באה מתחום שהכל אפשר לתקן. ופה רוי קבע לי עובדה מאוד מאוד רצינית בחיים, מוות אי אפשר לתקן. וזה לוקחים את זה, ואני לא יודעת אם קיבלתי את זה, אבל השלמתי עם זה. אבל חוץ ממוות אפשר לתקן הכל. כי אם בן האדם חי מתוך תחושה שאי אפשר לתקן הכל, אז פספס, יש לנו הזדמנות אחת לחיות. אז אין להאשים את כל העולם, או את אחרים במה שקורה לנו, גם, זה גם לא עוזר, מה זה משנה עכשיו אם הבוס שלי מתאמר בי, או אם לא הגעתי לתפקיד שאני רוצה, או אם לא טוב לי בזוגיות, או ההורים שלי אשמים בזה, או whatever. לקחת אחריות על מה שאנחנו בשליטה שלנו, ולמצוא פתרונות. תמיד יש דרך להגיע לאן שרוצים. עכשיו, אם לא מצליחים לבד, אז תעזרו. בכלים, באנשים. זה כמו שכשכואב לי הראש, או אני לא מרגיש טוב, אני הולך לרופא, אני נעזר בידע שלו, תעזרו בידע שלכם. עכשיו, איך לעזר בידע של מי, זה כבר הגיע בפני עצמה, אני לא אכנס לזה. והדבר השלישי זה לא לרצות את אף אחד. ממש לא את אף אחד. יש גבול דק בין מרוצה למרצה, לפעמים זה מתבלבל, אז לא לרצות את אף אחד, להקשיב לכל הפנימי ולא לוותר על עצמנו.
וואו, איזה כלים, איזה עוצמה, כמה עוצמה יוצאת, מתפרצת מהקול שלך, זה פשוט פנטסטי, פשוט פנטסטי, ואני בטוח שגם הקהל שלנו, מי שצופה או רואה, פשוט נהנה מזה. אני רוצה שתספרי לנו, גם בימים אלה של קורונה, איפה אפשר לפגוש אותך, איך אפשר לקבל ייעוץ, איך אפשר לקבל כוח מבן אדם שעובר ועבר כל כך הרבה בחייו, אז אם אני רוצה לפגוש אותך, אני אשמח לדעת איך זה קורה.
איפה אפשר למצוא אותי? קודם כל, עוד לפני שמחפשים אותי, בן אדם צריך להגיע להחלטה שהוא רוצה לעשות משהו עם עצמו, וזה לא סתם להגיד, טוב, אני רוצה לדבר עם בקי. זה לא מספיק. מגיעים אליי לא מעט אנשים שרוצים לדבר עם בקי, אם זה מהפניות, או אם זה מהיכרות אישית, או מההרצאות שאני מעבירה, אני מעבירה הרצאה שנקראת לחץ חברתי. אם היום אומרים לך לקפוץ מהגג, אם אתה קופץ, זה הסיפור האישי שלי ושל רוי. אבל בוא נגיד, ובן האדם עכשיו ראה אותי, ואומר, היא מעניינת אותי, אני רוצה לדבר איתה. אז קודם כל יש לי קליניקה בבית, אני עובדת בקריית חיים. אפשר למצוא אותי גם בפייסבוק, אפשר למצוא אותי בטלפון, באינטרנט, יש לי אתר, יש לי דף עסקי. בגלל הקורונה אני לא עושה קורסים, לא עושה סדנות ולא עושה הרצאות, זה רק אחד ואחד, וגם שומרת על ההנחיות, לי יש את התו הסגול, אז הכל בסדר, מגיעים עם מסכה ו... שיחת ייעוץ, אפשר לדבר בטלפון קודם כל, אם תרצה תרסם אחר כך את המספר שלי.
אפשר בתגובות.
אבל אני גם מאוד בררנית, אני לא לוקחת כל אחד. מה זה אומר לא לוקחת כל אחד? בן אדם שחווה איזשהו משבר מאוד מאוד רציני, גם בתוך עצמו וגם מחוץ לו, והוא נמצא באיזשהו מקום שהוא באמת לא יודע כבר מה לעשות, אלה האנשים שאני מחפשת, אלה הסקפטים שאני מחפשת. 90%, תקשיב טוב, 90% מהלקוחות שלי מגיעים אליי עם סקפטיות ב-100%. עשיתי כבר הכל, מה את כבר יכולה לעשות לי? 90%, שתבין, זה מטורף. ו-90% מהאנשים שמגיעים סקפטים יוצאים 100% מרוצים.
בקי יקרה. ממליץ לכולם, אבל לכולם, לבוא ולפגוש את האישה הקסומה. אני באופן אישי נסחפתי איתה בשיחת טלפון מאוד ארוכה, וגם בטח שהבטחתי לבוא ולהיפגש על כוס קפה לפני אותו הקורונה, זה כבר לא משנה. שמי שרון וכטל, אני גר בקריית ביאליק בצפון הלא רחוק. יש לי קהילה של אנשים שהחליטו לעשות מעשה. אני פועל באופן עוצמתי בעולמות של תודעה, תנועה, בתזונה, אני באדם שניזון מתזונה קיטוגנית, אני רץ יחף, תודעתית, אני עוזר להמון בני אדם לשנות את במחאות את הסרט שהם חיים בו. מי שרוצה לבוא ולהשתתף בלייב הזה, בפודקאסטים שאני מעלה, מוזמן לשלוח לי מייל ל-sv@strudelsharonwachtel.co.il, או לכתוב לי, למצוא אותי בכל הפלטפורמות האפשריות, אפשר למצוא אותי באתרים, יש לי אתר, יש לי פייסבוק, תרשמו שרון וכטל בגוגל ותגיעו אליי, ואם תהיו מספיק מיוחדים ותפעלו אחרת, אז גם כן אנחנו נדבר ונתראיין, וכמובן להקשיב לפודקאסט שאני מעלה, לפרקים האלה שאני מעלה לפלטפורמות של הפודקאסטים הכי נחשבים, באימון שאתם עושים, בבישולים שלכם, בריצה שלכם, עם המשפחה שלכם, כי כל התכנים יש להם ערך שולה סולה בפז, להתראות חברים, עד שבוע הבא, צ'רלי הבא שלנו, בהצלחה.